איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, מנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות, ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי אחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי! היי, ברוכה הבאה לפרק נוסף של אחת שמודעת. בפרק הזה אני רוצה לדבר על הקסם שנקרא נוזלי צוואר הרחם. ואני מקווה שעד סוף הפרק את תביני למה אני קוראת לזה קסם. לצערי רובנו למדנו עם השנים ועם התרבות והפרסומות לחשוב שזה דוחה ומגעיל, לשים תחתוניות, לשים כל מיני אמצעים, לנקות, לשטוף, לשים סבון, לא לשים סבון, שאגב אני מקווה שאת כבר יודעת שלא לשים סבון ולא צריך תחתוניות, כי נוזלי צוואר הרחם שלנו הם מאוד מאוד חשובים, הם בעצם מעידים על כך שאנחנו פוריות, וכשאנחנו פוריות זה מעיד על כך שאנחנו בריאות. אני מקווה שעד סוף הפרק הזה הכל יתבהר ולא תחשבי יותר שנוזלי צוואר הרחם שלך זה דבר מגעיל ושצריך להסתיר ולהשתמש בתחתוניות. אני ממש מבקשת לא להשתמש בתחתוניות, אם את מתעקשת, תחתוניות בעד, ואני יכולה גם לשים קישור לאלה שאני אוהבת. אז בואי נדבר בעצם על נוזלי צוואר הרחם שלנו. כל שיטות מודעות לפוריות, נוזלי צוואר הרחם שלנו, זה הסימן החשוב ביותר שהגוף נותן לנו לדעת מתי אנחנו פוריות. שיטה שלא משתמשת בנוזלי צוואר הרחם, לדעתי היא לא שייכת לשיטות מודעות לפוריות. פשוט לא. כי אין לנו שום יכולת לדעת מתי אנחנו פוריות בלי לבדוק את נוזלי צוואר הרחם. וזה מאוד מאוד חשוב לי לשים פה על השולחן. ולפני שאנחנו נכנסות ויותר לעומק, אז בעצם אני רוצה קצת לדבר על הטרמינולוגיה של נוזלי צוואר הרחם. אני שמעתי הרבה שמות לזה, הפרשות מצוואר הרחם, ריר צווארי, ונוזלי צוואר הרחם. ואני רוצה לדבר על זה, להגיד משהו על זה. ביום שנקרא לנוזל זרע הפרשות פין, או הפרשות מהפין, או הפרשות זרע, אני אקרא לנוזלי צוואר הרחם שלנו הפרשות. עד אז זה יהיה נוזל צוואר הרחם. לדרך שאנחנו מתבטאות יש משמעות מאוד מאוד גבוהה. ראיתי פעם רופא גינקולוג שקורא לזה ריר צווארי. כשאנחנו קוראות לזה ריר צווארי, זה, יש לזה סיבה שמתייחסים לזה בצורה הזו, וזה אוטומטית גורם אצלנו לאיזשהו משהו. ולכן אני לא מוכנה לקרוא לזה, כי זה כזה קסום, שאין מצב שזה ריר צווארי, ושוב, זה גם, כאילו, זה סוג של הפרשות מצוואר הרחם, ואני אישית מעדיפה להשתמש בנוזל צוואר הרחם, ואני אשתמש גם בנוזלים וגם בהפרשות מדי פעם. אז מה זה בעצם נוזלי צוואר הרחם? נוזלי צוואר הרחם הם ג'ל על בסיס מים שמופרשים מנקיקים מסוימים שיש לנו בצוואר הרחם. הם מכילים מים, אנזימים שונים, חלבונים, מלחים ברמה משתנה וחומרים אחרים, והם מיוצרים כתוצאה מגירוי של הורמוני הסקס שלנו, אסטרוגן ופרוגסטרון. אני רוצה רגע להסביר קצת על מבנה צוואר הרחם. צוואר הרחם מקשר בין הרחם לבין הנרתיק. הוא מין איבר מוערך יחסית, ויש בו כל מיני נקיקים קטנים של נקיקים האלה, תחשבי עליהם קצת כמו מערות קטנות, והם בעצם מקבלים גירוי של אסטרוגן ופרוגסטרון, וכתוצאה מהגירוי הזה, הם בעצם גם מייצרים את נוזלי צוואר הרחם. עכשיו, צוואר הרחם משמש גם כמלון, אפשר לקרוא זה מלון צוואר הרחם או משהו בסגנון הזה. ומיד אנחנו גם נדבר למה זה מלון צוואר הרחם. אז בואי נדבר רגע על המחזור שלנו. היום הראשון של המחזור זה היום הראשון של הדימום, ובעצם ברגע שהדימום מסתיים לרובנו, יהיה לנו כמה ימים שבהם לאט לאט האסטרוגן עולה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהורמון מגרי זקיקים מתחיל לעבוד מהמוח, מתחיל לעבוד על השחלות, כמה זקיקים מתחילים להבשיל, ואותם זקיקים מתחילים לייצר אסטרוגן, ואותו אסטרוגן הולך לצוואר הרחם ומתחיל לגרות את הנקיקים האלה שדיברנו עליהם מקודם. במרוץ הזה או בשלב הזה, המטרה היא שאחד מהזקיקים יהפוך להיות מספיק דומיננטי ויבשיל ביצית אחת. בזמן המהפך הזה, בזמן המהלך הזה, שהזקיק הופך להיות מאוד מאוד דומיננטי, אותו זקיק מתחיל להבשיל כמות מאוד 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 גבוהה של אסטרוגן, מה שמגרה חזרה או שולח פידבק חזרה למוח לשלוח את ההורמון הבא, הורמון הצבא, שהוא בעצם אחראי על הפיכת הזקיק לגופיף צהוב ולביוץ. אחרי הביוץ, אותו זקיק הופך להיות גופיף צהוב, ומפריש כמות מאוד גבוהה של פרוגסטרון, וקצת לפני הביוץ האסטרוגן יורד, אבל אותו גופיף צהוב גם ייצר קצת אסטרוגן, אבל בעיקר פרוגסטרון. ואם אין הריון, ממש לקראת הווסת, פתאום תתחיל להיות ירידה של האסטרוגן והפרוגסטרון, ואז הווסת תתחיל ומחזור חדש יתחיל. אם כן יהיה הריון, אז בעצם לא תהיה ווסת, הפרוגסטרון ימשיך בתפקיד שלו, עד שבעצם תיווצר שמיה, וההיריון ימשיך. אז בעצם האסטרוגן הוא אחראי על ההפרשה של נוזלי צוואר הרחם, הוא אחראי בעצם על הגירוי של הנקיקים האלה בצוואר הרחם וההפרשה של, של הנוזלים, בעוד שהפרוגסטרון מצידו, מה שהוא עושה, הוא מייבש את הנוזלים הללו, ומייצר מין פקק סמיך בתוך צוואר הרחם, שלא מאפשר לזרע לעבור. עוד האסטרוגן כמובן עושה, הוא מייצר מחדש את הרירית שנשרה, והפרוגסטרון מצידו, מה שהוא עושה לרירית, הוא הופך אותה מוכנה לקליטה של ביצית מופרית, ולא מאפשר לביצית נוספת להשתחרר, וכמובן אחראי על העלייה בחום השחר. אז אם אני צריכה רגע לסכם, האסטרוגן אחראי על נוזלי צוואר הרחם, וזה בעצם אומר לי בזמן אמת שעכשיו אני פוריה. כלומר, מהרגע שאת מבחינה בנוזלים מצוואר הרחם, זה נקרא נקודת השינוי, ונקודת השינוי היא נקודה מאוד מאוד חשובה, כי את הופכת מלא פוריה לפוריה, ומהרגע שביוץ באמת התרחש ויש הפרשה של פרוגסטרון, למעשה צוואר הרחם נסגר, יש ייבוש של הנוזלים הללו, יש פקק כזה, שזה אגב הפקק שלמי שילדה יוצא ממש לפני הלידה, פקק רירי, הוא נוצר כל פעם אחרי ביוץ, ואם אין הריון הוא יוצא ממש לפני הווסת, אז אם את רואה קצת נוזלים כאלה שהם נמתחים ושקופים או משהו כזה לפני שמקבלת ווסת, זה כנראה הפקק הזה שיוצא ממש לפני הווסת כדי לאפשר לווסת לצאת. מי שרוצה להימנע מהריון, מה שהיא צריכה לעשות, זה מרגע שהיא רואה נוזלים מצוואר הרחם, להימנע מפין בתוך נרתיק. עכשיו, אני מבקשת לשים פה דיסקליימר, זה ממש 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 לא הולך ללמד אותך את החוקים למניעת הריון של מודעות לפוריות. זה רק לתת לך ידע. אם את רוצה להיכנס להריון, לכי על זה, זה אחלה. אז כשהאסטרוגן עולה, יש נוזלים מצוואר הרחם, את פוריה, כשהפרוגסטרון עולה, הוא חוסם את צוואר הרחם, ואנחנו כבר לא פוריות. עכשיו, למה בעצם נוזלי צוואר הרחם נחשבים פוריים? אז אני רוצה פה קצת להסביר על המייקרוביום של הנרתיק, או הפלורה של הנרתיק. בנרתיק שלנו יש לנו אסופה של חיידקים, שאסופת החיידקים הללו היא בעצם שומרת על הבריאות של האזור הזה. זה נקרא מייקרוביום של הנרתיק, יש שם כל מיני חיידקים ווירוסים וכל מיני פטריות, אני לא אכנס פה לדבר על פטריה וקנדידה, למרות שזה יהיה בפרק אחר. החיידקים הללו מקיימים בינם לבין עצמם יחסי גומלין, שהתוצר של הפעולה הזאת זה איזשהו pH או רמת הגבה מסוימת של הנרתיק. רוב המחזור שלנו, הנרתיק שלנו חומצית, והחומציות שלה נעה בין 3.8 ל-4.5. כשאנחנו פוריות, ה-pH עולה. עכשיו, זרע, רמת החומציות שלו, או רמת האגבה שלו, היא משהו בין 7.8 ל-8.4. מה זה בעצם אומר? שעל מנת שזרע יוכל לשרוד בנרתיק שלנו, הוא לא יכול לשרוד בסביבה כל כך חומצית. נוזלי צוואר הרחם שלנו יותר קרובים לנוזל הזרע ברמת האגבה מאשר לנרתיק. ולכן הנוזלי צוואר הרחם הופכים את הנרתיק שלנו לאזור יותר טוב לשרידות של הזרע. ולכן נוזלי צוואר הרחם שלנו יכולים לשמור על זרע חי, לפי המחקרים שיש לנו, בין 3 ל-5 ימים, ואני גם ראיתי שעד 7 ימים, כל עוד יש נוזלי צוואר רחם. אם אין נוזלי צוואר רחם, אז אין לזרע יכולת לשרוד, כמו שראינו פה. דבר נוסף, הרכיבים השונים בתוך הנוזלים הללו, מעבר לזה שהם שומרים אותו חי ומזינים אותו, הם גם מעבירים את הזרע איזשהו תהליך שמשנה את הביוכימיקה שלו, ובעצם עוזרים לזרע להפרות את הביצית. כשמישהו עושה השבחת זרע, זה התהליך החיצוני שהם עושים לזרע, שבעצם הזרע עובר באופן טבעי בתוך נוזלי צוואר הרחם שלנו. היתרונות הנוספים של נוזלי צוואר הרחם, וזה ממש ממש מגניב להבין ולדעת, זה שהם מסננים זרע שהוא לא איכותי. כלומר, אם יש זרע שהוא לא שוחה טוב, או שהוא קצת עקום, או יש לו 2 זנבות, 2 ראשים, אם אתם מכירות את איך זרע אמור לראות, נוזלי צוואר הרחם בכלל לא נותנים לו לעבור לצוואר הרחם שלנו. דבר נוסף, הם מביאים אותו, אנחנו כמה ימים, הנוזלי צוואר הרחם מופרשים הרי כמה ימים לפני הביוץ, ומביאים את הזרע לשהות בנקיקים האלה. אמרתי לכם, זה מלון, אז מביאים את הזרע לשהות במלון 5 כוכבים האלה, ומזינים אותו בכל טוב שיש לנוזלי צוואר הרחם ולגוף שלנו לתת, על מנת לשמור אותו חי, כדי להביא אותו אחר כך לפגוש את הביצית. כן, כן. נוזלי צוואר הרחם שלנו מביאים את הזרע לפגוש את הביצית בחצוצרה. אם זה לא קסם, אני לא יודעת מה זה קסם. אז מה, דיברתי כל כך הרבה מילים על נוזלי צוואר הרחם, ועדיין לא אמרתי איך הם נראים. אז פה אני רוצה לספר לכם שאני עושה את זה מאוד פשוט. אני קראתי את הספר משיטת מודעות לפוריות של טוני ושלר, ויש לי המון כבוד אליה, כי אני חושבת שהיא הביאה אותו להמוניות, וזה דבר נהדר ונופלא. אבל מצד שני, אני חושבת שהספר מאוד מבלבל בדרך שהיא מלמדת ומתארת את נוזלי צוואר הרחם. נוזלי צוואר הרחם שלנו הם לא כל כך ליניארים. כלומר, כל הנקיקים עובדים ביחד בשלב מסוים, ואנחנו נראה את כל הסוגים השונים, ולכן זה יכול להיות נורא מבלבל. אני אישית לא מלמדת לפי הספר, שוב, כי אני חושבת שזה מסרבל, מבלבל, ובעיקר מקשה ולא רלוונטי. אני מלמדת לזהות 2 סוגים של נוזלים מצוואר הרחם. הסוג הראשון אני קוראת להם נוזלי לא C, והסוג השני נוזלי C. נוזלי לא C זה כל הנוזלים האלה שהם נראים קצת אחורים, לבנים, הם בעצם כמו קרם ידיים, הם לא נמתחים, הם מייצרים כמו 2 גבעות קטנות על האצבעות, קצת קרמיים כאלה, אולי טיפה קצת יוגורטים, זה נוזלי לא C. לעומת זאת נוזלי C הם כל הנוזלים האלה שהם נמתחים והם שקופים, והתחושה מאוד מאוד מסוכחת בנרתיק, ובפות, אלו הם יהיו נוזלי C. פשוט, נכון? עכשיו, זה פשוט אבל לא פשוט, כי לא תמיד אנחנו נופלות לקטגוריות האלה, או שזה תמיד, או שזה יכול להיות שיראה טיפה שונה. עכשיו, מה שחשוב להבין, שבדרך כלל, בתחילת התקופה הפוריה שלנו, מרגע שיש את נקודת השינוי, נראה את הנוזלי לא C. למרות שיש נשים שמיד יראו רק את נוזלי ה-C שלהן. וזה תקין וזה בסדר, וגם הרבה פעמים זה תלוי באיזה שלב של החיים הפוריים אותה אישה נמצאת. ולכן שוב, ללכת רק by the book זה קצת בעייתי, כי לא תמיד אנחנו לא by the book. וזה משהו שנורא נורא חשוב לי להבהיר. ואני גם מקשר פה בסוף, בהערות של הפרק, את הגלריה תמונות שלי, שכל אחת תוכל להיכנס וקצת להסתכל על הנוזלים השונים. בעצם כשאנחנו עוקבות אחרי נוזלי צוואר הרחם שלנו, אנחנו רוצות להתחיל להבחין בדפוסים, דפוסים של מתי אנחנו לא פוריות, ודפוסים של מתי אנחנו כן פוריות. אנחנו רוצות לראות את נוזלי צוואר הרחם שלנו, ובדרך כלל היו לנו בין יומיים לשבעה ימים של נוזלים, לרוב הייתי רוצה כמה ימים של לא סי, וכמה ימים של סי, ושוב, יכול להיות שמישהי לא יהיה לה מאלה, ויהיה לה רק מאלה, והפוך, ואם זה הדפוס של אותה אישה, זה בסדר. עכשיו, הסימן הראשון כאמור של הנוזלים הללו, הם בעצם נקרא נקודת השינוי, וזה קריטי להבנה, במיוחד אם את מעוננת למנוע. כי זה בעצם אומר שמעכשיו את פוריה, ואין נוזלים מצוואר הרחם שהם לא פוריים, אלא אם אישרת עם מנחה. את צריכה להניח שכל נוזל מצוואר הרחם שאת נתקלת בו לפני שאישרת ביוץ, זה נוזל פורה, בבקשה, בבקשה, זה סופר חשוב. לצערי, אני חושבת שגם בספר זה קצת לא כל כך ברור. דבר נוסף שחשוב לי להבהיר, זה שאיזושהי טעות מאוד נפוצה, שנשים חושבות שברגע שהן רואות נוזלי C, אז זה אומר שיש ביוץ. אז נתחיל ב... כמה בעיות שיש עם זה. קודם כל, כשאנחנו רואות נוזלי C, הנוזלים הללו בעצם מעידים על רמת האסטרוגן בגוף. ככל שרמת האסטרוגן שלנו עולה, ככה הנוזלים הופכים להיות יותר שקופים, יותר נמתחים, התחושה שמתלווה לזה היא יותר חלקלקה או מאוד מסוככת. אבל זה עדיין לא אומר שביוץ התרחש או התרחש. זה מעיד על רמת האסטרוגן בגוף. וזה מאוד מאוד חשוב, בעיקר אלו שרוצות להיכנס להיריון, זה עדיין לא אומר שביוץ התרחש. ושימי לב, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. יכול להיות, נגיד אצל נשים שיש להם שחלות פוליציסטיות, יכול להיות שיהיה להם את הנוזלי C האלה, ואז תתחיל מגמת התייבשות והתייבשות, ועדיין ביוץ לא התרחש. אנחנו לא יכולות להניח שאם ראינו את הנוזלים האלה, ביאצנו בהכרח, אלא אם את יודעת לעקוב אחרי הנוזלים שלך באמצעות שיטה שנקראת בילינגס, שמתבססת רק על נוזלים מצוואר הרחם ותחושות. כי יש להם חוקים טיפה שונים, וזה קצת שונה, שלשמחתי למדתי ללמד את זה, אבל אם את לא עוקבת אחרי זה, אחרי הבילינגס, את לא מכירה את הדרך, לא עבדת עם מנחה מוסמכת לבילינגס, אני מבקשת לא להניח שביוץ יתרחש. עכשיו, וזו באמת נקודה מאוד חשובה. אם את רואה נוזלי C, זה עדיין לא אומר שביוץ התרחש או התרחש. דבר נוסף, אני ראיתי מקרים שאין בכלל נוזלים מצוואר הרחם. עכשיו, זה לא מקרה זה לא מצב שהוא תקין, כי זה יכול להעיד או שאין אסטרוגן בכמות מספיקה, או שיש איזושהי בעיה בצוואר הרחם שגורמת לצוואר הרחם לא להפריש את את האסטרוגן או משהו אחר, ולכן אנחנו צריכות לשים לב. אם זה חד פעמי, מחזור אחד או שניים, זה לא נורא. אבל, ובמיוחד, אם ראית שזה היה, ופתאום לחלוטין נעלם, וזה לאורך שלושה מחזורים שכבר אפשר להגיד שזה דפוס, אני מבקשת ממך להתחיל לבדוק, כי לא יכול להיות שהיה ונעלם, או לא יכול להיות שאין, יש סיבה שאת לא רואה. יש מקרים או יש סיבות כמו אם לא שתית מספיק מים שיכול להיות שזה מתייבש, יש זמנים מסוימים נגיד של וויד שיכולים לייבש את הנוזלים, אבל לרוב זה נקודתי. אז אם את באמת באופן שיטתי מחזור אחרי מחזור לא רואה את הנוזלים האלה, שווה להבין למה לא. במיוחד אם ראית ופתאום הם נעלמו שוב לאורך שלושה מחזורים. דבר נוסף שאני רוצה להגיד כאן ש... בספר מתוארים כל מיני נוזלים, נגיד דביק, קרמי, חלבון ביצה, כל הדברים האלה. עכשיו, אני חושבת שזה נורא נורא מבלבל, כי נוזלים מצוואר הרחם יכולים להיות גם נוזלי סי וגם סי בו זמנית. זה יכול להיות גם דביק וגם קרמי, זה לא איזשהו קו ליניארי. בשלב מסוים, כל נוזלי צוואר הרחם עובדים בשיתוף פעולה יחד. ולכן זה נורא מבלבל בעיניי, וקשה לעקוב ככה. דבר נוסף, בספר מתואר ימים יבשים. אם מישהי מכירה את עצמה ויודעת שבנרתיק שלנו אף פעם לא באמת יבשה, תמיד יש שם משהו. ולכן ההגדרה של יבש היא קצת בעייתית, ואני תמיד עוזרת לסטודנטיות שלי ומסבירה את זה, יבש מנוזלי צוואר הרחם. אולי זה יכול לעזור לכם. עכשיו, איך אנחנו בעצם יכולות לבדוק את נוזלי צוואר הרחם? יש כל מיני שיטות. אני אוהבת את השיטה של על ידי ניגוב לפני ואחרי הליכה לשירותים, בכל הליכה לשירותים. בעיקרון הכלל האצבע שלי אומר, אם יש משהו על הנייר טואלט ואת יכולה להרים אותו, אז תרימי. אם את לא רואה כלום או אין שום דבר שאת יכולה להרים, כנראה זה יום יבש, אלא אם הרגש תחושה כזאת חלקלקה, שאת יודעת שהמרפק ממש נתקלת בשירותים מרוב שזה חלקלק, שזה יכול כמובן להעיד על זה שאת מאוד מאוד פוריה באותו יום. אבל יש נשים שלא רואות בניגוף שום דבר, ואני נמנעת עליהן. ואני חושבת שזה קשור לגיל שלי. פעם היה לי, פעם אמרתי הרבה, אבל מאחר ואני בגיל כזה שדברים מתחילים להשתנות, אם אני לא עושה בדיקה פנימית, אני פשוט לא רואה נוזלים מצוואר הרחם. ולכן במצב הזה אני מציעה כן לעשות בדיקה פנימית, אבל אין צורך להגיע לצוואר הרחם. עכשיו שימי לב, שכשאת מכניסה את האצבעות פנימה, מה שיש לך על הצדדים של האצבעות שייך לנרתיק, ואלה בעצם תאים של הנרתיק, כי הנרתיק כל הזמן מחדשת את עצמה, וזה נקרא באנגלית self-love, ואל תתבלבלי, כי הם מאוד שונים מנוזלי צוואר הרחם, אבל צריך להיות מודעות שהם יכולים לבלבל. אז כמו שאמרתי, יש לנו שני סוגי נוזלים, יש את הנוזלי לוסי שהם קרמיים, לבנים, אחורים אולי, הם לא נמתחים, ויש את הנוזלי סי שהם שקופים כמו חלבון ביצה, הם נמתחים, מייצרים כמו חוט בין האצבעות שאת יכולה למתוח שוב ושוב ושוב, ומתלווה לזה תחושה מאוד מאוד חלקלקה. ההפרשות האלה של הנרתיק, התחושה שלהם היא מאוד יבשה, היא מאוד מאוד פירורית, היא מאוד מאוד שונה ממה שאמרתי, אבל צריך קצת ניסיון, כדי להבין מה שייך למה. דבר נוסף, נגיד נוזלים של עוררות מינית, יכולים להיות מאוד מאוד דומים לנוזלים, נוזלי C, כי הם גם כאלה חלקלקים ושקופים, והם יכולים להימתח. אז איך בכל זאת את יכולה להפריד ביניהם? אז אם את יודעת שאישרת ביוץ ואת כרגע מגורה מינית, קחי את הנוזל הזה ושימי אותו על היד בין האגודל לאצבע המורה, תמרחי אותו. נוזלי צוואר הרחם לא ימורחו בקלות. לעומת זאת, נוזלים של עוררות מינית הם כן. הם לרוב התעיידו יחסית מהר. ולכן זו דרך שאת יכולה לנסות לזהות. דבר נוסף, נוזלים של עוררות מינית מתייבשים תוך כחצי שעה שעה. לעומת זאת, נוזלים של צוואר הרחם לא. אז זו עוד דרך. פשוט חכי וזה פשוט ייעלם באיזשהו שלב כשהגירוי ייגמר. איך את יודעת מה נורמלי ומה לא? אחרי שאת בעצם עוקבת תקופה מסוימת, את יכולה להתחיל להבין מה הנורמלי שלך. ומזה את יכולה להסיק, כבר אם יש איזה משהו שהוא לא נורמלי, אז את יכולה להסיק שזה פחות תקין. למשל, אם יש לזה פתאום ריח, אם יש לזה צבע שונה, אז הצבעים התקינים של נוזלי צוואר הרחם זה אחור, זה לבן, זה שקוף, יכול להיות שיהיה טיפה דימום בהם, כי יש נשים שממש עם נוזלי הסי יש קצת דימום בפנים, זה אחרי ביוץ יכול להיות בעל גוון צהבהב אם יש איזשהו משהו שם, כל מה שלא מניתי, אם זה ירוק, אם זה אפור, במיוחד אם נלווה לזה איזשהו ריח קצת מושמרים, או ריח קצת דגי, זה לא תקין, זה לא נורמלי, ושווה לגשת לראות רופא. יש נשים שהנוזלי C שלהם, אז זה ממש הולכת לשירותים, וכאילו מים יוצאים מתוכה, זה נוזלי C, זה לכאורה מה שמתואר בספר, ווטרי, זה מאוד בסדר אם אין לך את זה, אבל אם יש לך את זה, זה ממש, את כאילו לא יכולה אפילו לתפוס את זה ביד, זה כאילו, את יודעת, זה כמו פיפי, אבל את לא עשית פיפי, זה נוזלי C, זה תקין, זה קורה, זה אחלה, זה נוזלי C. אני רוצה להוסיף טיפה לגבי הבדיקות פה. כמו שאמרתי, אני אישית מציעה לעשות כאילו בניגוב של נייר טואלט, לקפל את הנייר טואלט לשניים, ופשוט לנגב מקדימה אחורה, ולפני ואחרי שימוש בשירותים. והסיבה שזה לפני ואחרי שימוש בשירותים, זה בגלל שלפני אם יש שם משהו אנחנו רוצות לפספס, ואחרי שימוש בשירותים, זה כי אם יש שם משהו אנחנו רוצות לפספס, והרבה פעמים השימוש בשרירים עוזר לדחוף דברים למטה, אבל אני מציעה בכל הליכה לשירותים, כי אנחנו לא רוצות לפספס, במיוחד אם אנחנו מחכות לתחילת התקופה הפוריה שלנו לנקודת השינוי, אנחנו לא רוצות לפספס את מה שיש שם, וזה חשוב מאוד מאוד, במיוחד במיוחד למנוע הריון, וגם להשיג, את רוצה לדעת שעכשיו את פוריה, ומעכשיו בעצם המאמצים שלך יש להם פוטנציאל לשאת פרי. דבר נוסף שאני רוצה לדבר זה בעצם על איך אני מונעת הריון בדרך הטובה ביותר. אז אם את ראית נוזלים מצוואר הרחם, אני ממש ממש מציעה להימנע מפין בתוך נרתיק. ולמה? כי זה הזמן שאת פוריה. אז כן, את יכולה לקיים משגל נסוג וזה לא ממש טוב, את יכולה עם קונדום, ושוב, זה נורא נורא תלוי בכוונות. אם את נורא לא רוצה להיכנס להיריון, ממש ממש לא, אז את צריכה להבין עד כמה השיטה שאת בוחרת יעילה, ולהחליט האם זה סיכון שאת מוכנה לקחת אותו. וזה חשוב להבין, כי זה בעצם בזמן שאת פוריה, את למעשה לא מוגנת. שיטת מודעות לפוריות, כל שיטה באשר היא, היא בעצם נותנת לך מידע, או ידע לגבי מתי את פוריה ומתי את לא פוריה, אבל היא לא תמנע הריון. כלומר, אם את בזמן שאת פוריה מקיימת פין בתוך נרתיק, את תיכנסי להריון, גם אם את, כאילו, את יודעת שאת פוריה, לכן את צריכה להשתמש בזמן הזה באיזשהו אמצעי חציצה, אם את רוצה להימנע מהריון. אם את רוצה להשיג הריון, את יודעת שזה הזמן שיש לך את היכולת הגבוהה ביותר להיכנס להריון, ואת לא צריכה לחכות ליום הביוץ שגם ככה הוא קשה להשיג. עכשיו, גם חשוב לי להבהיר שאנחנו פוריות כמה ימים לפני שביוץ מתרחש. אני אגיד את זה שוב, אנחנו פוריות כמה ימים לפני שביוץ מתרחש. וזה מאוד חשוב, כי הרבה נשים מסתמכות רק על יום הביוץ, או חושבות שאם הן לא מקיימות יחסים ביום של הביוץ, אז הן יכולות למנוע הריון, או רק להשיג. אבל למנוע הריון, כדי למנוע הריון, מאחר והנוזלים של צוואר הרחם המדהימים והקסם הזה כל כך חשובים, ויש להם יכולת לשמור את הזרע חי, ואם אנחנו מאוד רוצות להימנע מהריון, אז אנחנו לא יכולות לחכות רק ליום הביוץ כדי להימנע מהריון. אנחנו צריכות להיות מודעות לנוזלי צוואר הרחם שלנו. וזה מאוד חשוב למי שרוצה למנוע הריון. ושוב, בהתאם לחוקים. אז זה ממש ממש בקצרה על נוזלי צוואר הרחם שלנו. אני כמובן אקשר לכם את הגלריית תמונות שלי, שאתם תוכלו להתחיל לראות קצת נוזלים למי שזה מעניין אותה, ואתם מוזמנות לשלוח לי שאלות על נוזלי צוואר הרחם, ואני אעשה פרק המשך עם שאלות ותשובות, אם תרצו, אם תהיה לזה היענות. וזהו בינתיים, מקווה שנהנית מהפרק אחת שמודעת על נוזלי צוואר הרחם שלנו. ביי!
עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפעם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לכמה שיותר. תודה שהיית ויום שמח ממש.